ציפייה לישועה. השיעור מוקדש כמובן לעילוי נשמתו של חבר, הרב יוסי שוקר. יוסי, הרב יוסי, היה קטן ממני בשנה וחצי, פלוס מינוס. זכונו להיות חברותא ביחד. אבל הרב יוסי, הוא לא היה קטן ממני, הוא היה גדול ממני בכמה עשרות שנים. וזה בא לידי ביטוי בכל המישורים, גם במישור האישי, גם במישור המשפחתי, זוגי משפחתי, וגם במישור הלאומי הכללי. במישור האישי, אז כשהיינו כחברים, שהחיבור הגדול יותר היה, כשישבנו ולמדנו תורה ביחד, אז לימוד התורה שלו היה בעוצמה, אתם בטוח שמעתם במשך כל היום, על האישיות המיוחדת של הרב יוסי, את העוצמה האדירה שלו, כמו שאמא שלו סיפרה גם על אותו ילד עוצמתי. אז באמת לימוד התורה שלו, אני זוכר משפט שאני לוקח אותו עד היום, שכשהוא היה לומד, אז כל בית המדרש היה רועד, וזה היה מורגש שהוא נמצא, שיוסי נמצא בבית המדרש. וכשהיו כאלה שזה קצת היה מימין ומשמאל, מפריע להם, אז הוא היה אומר להם את המשפט הבא, אומר להם, בית מדרש זה לא ספרייה לאומית. אנחנו לא באים לספרייה לאומית שצריך להיות בשקט, וצריך להיות זה, צריך לחיות, וחי בהם. אז זה קודם כל ברמה האישית, ביחס ללימוד התורה, מתוך מקום באמת של כוחות נפש אדירים. גם במישור המשפחתי הזוגי, כן, אשתו רונית, שזכה לחיים טובים וארוכים, אז רונית שוקר ויוסי, הם אף פעם לא היו זוג צעיר. אתם יודעים שיש זוג צעיר מתחתן, אז לאט לאט עד שהוא מופיע החוצה, ובהתחלה, אז בהדרכה, תמיד נכון זה ככה, אתה זוג צעיר, אז לאט לאט אתה בונה קודם כל את התא המשפחתי, ומתוך זה אתה אחר כך יוצא, ומרשה לעצמך לצאת החוצה. אני הרגשתי שיוסי ורוני אף פעם לא היו זוג צעיר, תמיד היה, הבית שלהם היה בית פתוח לרווחה, בית לא אישי, אלא בית לאומי, שפעל רבות, כפי שאתם יודעות מקורות החיים של רב יוסי, שביחד עם אשתו רונית, זכו לעשות הרבה ולעבור מקומות, יישובים, להקים יישובים, שהכל היה באמת מתוך מקום, אני זוכר, שוב, בחוויה האישית שלי, שהם עברו למשבות רחל, לאחיה, הגדולים שלהם, אז אני זוכר שזה בשבילי היה, גרנו אז בשילו, הרגשתי בורגני מדי מול יוסי ורונית, וזה היה מדהים לראות, כאילו, אתה, אדם גר במחולה, כאילו גר לא בקרווילה, אלא בווילה. והכל, שום דבר לא מצר בתנוחת הנפש שבה הם חיו כזוג וכמשפחה. וגם במעגל הלאומי, הרב יוסי באמת זכה, ממש, אני מקנה בו, בזכות הענקית הזו, ליישב את ארץ ישראל, וגם פה בחוויה האישית שלי, ששוב, גדלנו, היינו פה 30 שנה בשילו, אז היינו מתנחלים, זה לא שהיינו מנותקים, ופעלנו קצת בכל מיני תחומים, אבל בכל אופן, בחוויה שלי, אני זוכר, אני בטוח, זה חוויה של כל אחת, ואחת מכן לרב יוסי, זה לא היה נטיעות רק בטו בשבט, ונטיעות כל השנה כולה, כל הזמן נוטעים, כל הזמן כובשים עוד יען. ואני זוכר שכשאתה נוטע עץ, אתה אומר, נו, זורע ומאמין, נוטע ומאמין, בעזרת השם. והיום כשאתה רואה את כל האזור פורח ומסגשג, זה בעצם צריך לזכור. משק החייה שאתם שמעתם, רואות וכו', זה יוסי שוקר. זה בעצם העוצמה האדירה הזו שחושב קדימה עם חזון בפועל. זאת אומרת, לפעול, להאמין, לא להירתע מכל קושי בדרך, וזה דבר מדהים. אני מהדמות, מהאישיות, מהחברות הזו שלי עם יוסי, קיבלתי, מקבל המון המון כוחות, המון המון אנרגיות, וכשהרב רונן ביקש ממני לדבר ביום הזה, שהוא מוקדש כל השנים מאז פטירתו, 14 שנה, לעילוי נשמתו של חבר יקר, אז הציפייה לישועה היא מתלבשת על האישיות של הרב יוסי בצורה מושלמת. אז בואו נצא לדרך, נראה הגמרא במקור הראשון אומרת, אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, מה זה? סליחה. טוב, אז הגמרא אומרת בשבת למד א', אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, ציפית לישועה. הגיעו דפים לכולן? לא. פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, ואפילו אחרי, יראת השם היא אוצרו, אם היא לא, לא. אז נתמקד, שואלים את האדם בשעת הדין, שש שאלות. בעצם השאלה, המכנה המשותף, סליחה, של כל השאלות, האם חיית נכון, האם מיצית את החיים שלך בצורה טובה ונכונה. הרי באנו לעולם הזה כדי למצות את הכוחות, כל אחד עם הכוחות שלו, עם הכישרונות שלו, להוציא מהכוח אל הפועל. ככה למדנו במסילת ישרים שהרמח"ל אומר, והנה הראינו חז"ל שאדם לא נברא אלא להתענג על השם, ולהתענג על השם פירוש הדבר להגיע למיצוי עצמי. מתי אדם שמח, מתי אדם מתענג? כאשר הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מה שהוא מסוגל בגוף, נפש ונשמה. ולכן המיצוי העצמי הוא המטרה, הוא התכלית. אז כשאדם מגיע אחרי 120, שואלים אותו בכמה תחומים, האם הוא מיצה את עצמו, האם הוא נשא מנתן באמונה, קטל בחוכמה, אבן דבר מתוך דבר, שבמרכז שואלים אותו גם כן, האם ציפית לישועה? ובואו ננסה להבין קצת יותר לעומק את ההבדל בין השאלה הזו לבין שאר השאלות. אז נראה לדרכו של הרב קוק בעולת ראייה על התפילה שאנחנו אומרים לישועתך קיווינו כל היום בתפילת העמידה בצמר דוד עבדך מרת הצמיח וכו'. אז כותב שם הרב קוק, מביא ככותרת את שתי המילים של הגמרא ציפית לישועה. כותב הרב קוק במשפט המודגש לפניכן, האדם באשר הוא אדם פרטי הוא מוגבל בהגבלה צרה בכל ישותו ומציאותו. זה קודם כל נתון, וזה לא נתון שלילי, זה נתון עובדתי, שהייתי אומר יותר מזה, הוא גם מוכרח להיות, וטוב שהוא יהיה. זאת אומרת, האדם בהחלט צריך להיות באיזשהו מידה, אדם פרטי שדואג לעצמו, שבונה את העולם, את הקן הפרטי שלו, הקן המשפחתי שלו, זה ודאי צריך להיות, צריך לזכור שכשאנחנו באים מתוך הבנה שבאנו לעולם כדי לתקן עולם במלכות שדי, תיקון עולם לא פחות ולא יותר, תיקון עולם במלכות שדי מתחיל בתיקון הפרטי של כל אחד ואחת. ולכן זה לא אמירה פסימית או שלילית, אבל כן יש בה כמובן ביחס להמשך הדברים שנראה. אבל האדם באשר הוא אדם, הוא אדם פרטי. וזה בסדר, אגב, גם בתפילת העמידה, כאשר אנחנו מתחילים ומתפללים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי וסלח לנו ואשיבנו וכו', ומתפללים בלשון רבים, כמו שאנשי כנסת הגדולה תקנו, כיוון שאני לא מתפלל רק על עצמי, אלא מתפלל על הכלל כולו ועליי בתוך הכלל, אבל בכל אופן חז"ל תקנו לנו פתיחה מעניינת לתפילת העמידה, בפסוק השם שפתי תפתח, משהו פרטי, אדוני, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. ומבאר הרב קוק בעין היה, פרק א' פסקה חף, מבאר הרב קוק שם ואומר, שהאדם, כאשר הוא חי מתוך אידאה גבוהה, של להשפיע ולפעול למען הכלל, הוא צריך לצאת מתוך נקודת המוצא האישית שלו, מתוך ההבנה שאני, יש לי עולם פרטי משלי, אני לא נעצר שם, אבל זה הבסיס, שעליו אני בעצם בונה את האידיאלים הגדולים. אדם שידלג על השלב הזה, אז בעצם כל השליחות שלו בעד הכלל והציבוריות שלו, היא תהיה לא שלמה, לא מתוקנת ולא נכונה. כי בסופו שלי שלם יותר, מתוקן יותר, מבין את הערך שלי, ומתוך זה אני פועל את השליחות שלי גם כלפי הכלל והציבור, אז ודאי שהשליחות שלי היא הרבה יותר שלמה ומתוקנת. ולכן אני חוזר למשפט המודגש שאומר כאן הרב קוק בעולת ראייה, האדם באשר הוא אדם הוא פרטי והוא מוגבל בהגבלה צרה בכל ישותו ומציאותו. אדם מרגיש את הכאב הפרטי שלו יותר מאשר הכאב של הכלל, את הצרה שלו, את העונג שלו, וזה טבעי לחלוטין. אבל כמובן, תורתנו הקדושה מחנכת אותנו לכך שעבודת השם שלנו איננה יכולה, לא רק שהיא לא יכולה, אסור לה להיות עבודה פרטית. כל העבודה הרוחנית שלנו בעולם היא עבודה כללית, היא עבודה שצריכה לבוא מתוך מבט אל הכלל. ולכן במשפט הבא מיד כותב הרב קוק ואומר כך, נגד אותו הערך שצריכו להשכיל האדם בנפשו, במה שהוא איבר מן הכלל הגדול של כל האומה, שהיא גם כן מסתעפת לכלל המציאות, אשר פרטי הטוב והאור הולכים ומצטרפים אל החשבון הכללי, זאת אומרת שנגד אותו מבט שלם יותר, שאדם צריך להכיר בו ולזהות אותו, ולדעת שבעצם אני חלק מכלל גדול, כל עבודת השם שלי צריכה להיות מתוך ההבנה שאני שייך ל ופועל למען. כמו בואו ניתן דוגמה ביחס לתפילה, ידוע שיש קבלה של הארי, שלפני התפילה אומרים, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבתה לרעך כמוך, והריני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאודי. אוקיי, והריני מזמן פי להתפלל. אוקיי, מה המשמעות של הדברים? משמעות של הדברים שאתה ניגש לתפילה, למרות שבנטייה הטבעית של האדם, טוב, יש לי סל של בקשות. עם השם, באה הקבלה הזו של הארי הקדוש, ואומרת, תזכור שכשאתה מבקש על עצמך, אתה בעצם מבקש על הכלל. ואתה לא יכול להיות אדם סוציומט שחי לעצמו. ולכן מתוך המקום הזה, המבט השונה שמרחיב את ההסתכלות של האדם על החיים, לא רק מהסתכלות פרטית, טבעית, אנושית, אלא להסתכלות כללית, ציבורית, על כן אני מדלג כמה שורות, על כן התביעה היותר שלמה, היא על כל מהלך החיים של האדם, אם ניתן לו ערכו הכללי, בתור ציפייה לישועה. זאת אומרת, אומר כאן הרב קוק, בא הגמרא ומלמדת אותנו, שמה שמצפים לאדם בראש ובראשונה קודם כל, להיות בתנוחה ובחשיבה על הכלל, לרצות ולשאוף לכך שתהיה מציאות מתוקנת, של גאולה שלמה. זה הנקודה שבעצם האדם נבחן, האם הוא אדם פרטי או הוא אדם כללי. הציפייה לישועה היא נקודת מבחן, עד כמה ההסתכלות שלי על החיים היא הסתכלות רחבה וכללית. כיוון שלכאורה, בשגרת החיים, אדם יכול להגיע לאיזשהו מציאות של המנוחה ולנחלה, שפחות או יותר הוא מסודר. אבל כשאומרים לאדם, תקשיב, אתה צריך להיות כל הזמן בתנוחה של ציפייה לישועה, זה מלמד שגם אם המציאות שלי מתוקנת, מושלמת ברמה כזו או אחרת, אני לעולם לא עוצר מלחשוב על המציאות השלמה והמתוקנת של הכלל. ולכן זה בעצם האמירה ששואלים את האדם, ציפית לישועה? זאת אומרת, גם אם אתה בן תורה שלמדת והקמת משפחה ונסעת ונתת באמונה, כל זמן שזה לא בא מתוך הציפייה לישועה ומתוך ההבנה שכל מה שאתה פועל בעולם, בתיקון האישי שלך, זה למען התיקון והשלמות של הכלל כולו. המשמעות המעשית של הציפייה הזו, זה בחלק השני של הפסקה, כותב הרב קוק כך ואומר, עצם החשיבה, הציפייה לגאולה, היא כשלעצמה בעצם משנה את המבט ואת התפיסה. אלא מה, נאמר באותה נשימה, וכאן בעצם נגיע, אולי נדלג עכשיו על החלק השני, ואולי אחר כך בהמשך נחזור אליו, הרי החשיבה הזו שאדם חושב כל הזמן על שיהיה יותר טוב, אני שואף ליותר טוב וכו', זה יכולה להיות מציאות שמעקרת את האדם, שלכאורה מביאה אותו להשלים עם הרמת ידיים וגלגול עיניים, ולהגיד יהיה טוב, בעזרת השם אני מתפלל על הגאולה השלמה. זה מתוך כמובן ראייה מצומצמת או הבנה מצומצמת של הציפייה. ואגב, ובואו תראו לכאורה גדול, סתירה בין הדברים, או בהגדרת הדברים של הערכה של הציפייה. כותב הרב קוק באורות ארץ ישראל, בפסקה הראשונה, בסוף הפסקה, אז הוא כותב את המשפט הבא, תראו במקור הבא שלפניכם, ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. אז לכאורה, מתוך הדברים הללו, הייתי מצפה ששואלים את האדם בשעת הדין, לא ציפית לישועה, אלא האם פעלת ישועה? האם עשית דברים, יצרת, שינית העולם? כן, זה בעצם לכאורה, היה מקום לפי הדברים הללו, הציפייה לישועה, איך כותב הרב קוק, כוח המעמיד של היהדות הגלותית, על מי שכל הזמן מדבר וחושב ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, באמיתי, אוקיי? אבל מתוך מקום של חוסר מעש, ולעומת זאת, כשאנחנו נמצאים במציאות של גאולה, ונמצאים בארץ ישראל, אז אולי התנוחה צריכה להיות בבחינה של אמור מעט, ועשה הרבה, פחות דיבורים, יותר מעשים. אוקיי, זה בדיוק הנקודה החשובה. ברור לחלוטין, זה האמירה. עכשיו אני רק רוצה לעמת את זה לכאורה, ואמרתי לכאורה גדול, שיש פה איזשהו הסתכלות שציפייה לישועה שהיא נשארת ברובד המחשבתי, היא גלותית. כיוון שכל מה שאתה חושב, או שואף, אתה צריך להביא את זה לידי ביטוי בעולם המעשה שלך. ועד רבה, אולי אפילו אתה נדרש לכמובן, אני כבר אומר, לא מדוי ולא נכון. ברור שכשאני מסתכל על ציפייה מול מעשה, אז פה מאוד מתיישבים דבריו של הרב קוק באורות ארץ ישראל, שהציפייה היא כוח המעמיד של הגלות, והישועה עצמה היא בעצם הגאולה עצמה בארץ ישראל. אבל פה אנחנו נמצא בעצם את האיזון שבין הדברים, איפה אנחנו מצליחים בעצם להבין, הרי שאלו את האדם וישאלו אותנו ושואלים אותנו, אגב השאלה הזו בשעת הדין, זה לא רק אחרי 120, אלא מתוך דברי הגמרא אני מבין שאני צריך להכין תשובות כבר עכשיו, לשאלות הללו, כן, של פלפלת בחוכמה, נסעת ונתת באמונה, של ציפית לישועה, ואנחנו צריכים בעצם להבין מה מצפים מאיתנו, מה המשמעות של הציפייה לישועה, האם רק לחשוב טוב, לקוות לטוב, לצפות לטוב, או עד כמה אני צריך באמת לצמצם אולי אפילו בלכתחילה את המקום של המחשבה, וממש לפעול ולעשות את הדברים. אז בהבנה הזו, אם הייתי מצטמצם רק במקור הזה של הרב קוק, הייתי יכול לחשוב בטעות, שאולי באמת לציפייה מצד עצמה, אין ערך עצמי. ובעצם עיקר המבחן של המציאות של גאולה מתוקנת, זה עד כמה אדם פועל ועושה. אבל בואו נראה, כדי להשלים את התמונה, מה כותב הרב חרל"פ במעייני הישועה, ואיך הרב קוק בכבודו ובעצמו מגיב לדברים הללו, באגרות. אז כותב הרב חרל"פ במעייני הישועה, ממש בתחילה במאמר הראשון, הוא כותב כך, ערכה של הציפייה לישועה הוא יותר עליון מהערך של גילוי הישועה עצמה. הופך את הקערה על פיה לגמרי. מה אומר כאן הרב חרל"פ? חידוש מדהים. תקשיבו טוב, ערכה, אני מבקש הסבר, בבקשה, תעזרו לי. ערכה של הציפייה לישועה יותר עליון מהערך של גילוי הישועה בעצמה. אתה רציני? הרי באנו לעולם, הוא רציני כמובן הרב חרל"פ, אני לא שואל אותו, אני שואל את התנא. כאילו, מה זאת אומרת? מה המשמעות של הדברים? איך אפשר לומר הרי ציפייה היא משהו שאמור להביא אותי לעשות? בתכלס, הכל לפי רוב המעשה. וכמו שהזכרתי קודם, סוף פרקי אבות פרק א', אמור מעט, ועשה הרבה. אז איפה הדבר הזה עומד בדברה של הרב חרל"פ? ואני חייב לומר, שראיתי ככה כשהכנתי את השיעור, שהיו כאלה שבאמת הבינו בדבריו של הרב חרל"פ, שלכאורה הם סותרים את דבריו של הרב קוק, ויש פה לכאורה אמירה, חס ושלום, גלותית, כאילו, מה זאת אומרת? הציפייה לישועה היא יותר מהישועה? הרי הרב קוק כותב מפורש, שחור על גבי לבן, שהציפייה לישועה היא הכוח המעמיד של הגלות, והישועה עצמה היא בעצם צריכה להיות לנגד עינינו. אבל צריך לזכור, הרב חרל"פ ינק מהרב קוק, היה תלמיד שלו, זאת אומרת, תלמיד חבר, כן, יותר תלמיד, אז ברור לחלוטין שהחשיבה הזו שהרב חרל"פ כותב פה איזשהו משהו, שהוא בעצם מצמצם את המקום של העשייה ושל הישועה, בפועל, זה ודאי שלא, אלא הרב חרל"פ בא לחדש פה חידוש אדיר, אוקיי, שבשבילו באנו לפה היום, כדי להבין ולשמוע עד כמה יש ערך עצמי לציפייה לישועה, כי זו השאלה שהיא שואלים אותנו, ציפית לישועה? לא פעלת ישועה, אלא ציפית לישועה, וכאן צריך להבין, מה אתן אומרות? תנסו לעזור לי קצת, מה אתן אומרות? מה הסבר לדבר? איך זה יכול להיות? ערכה של הציפייה לישועה, יותר מההלך של גילוי הישועה עצמה? כן. לחוות את זה, ואז מה? אז הרב חרל"פ אומר משהו דומה לדברים שאת אומרת, בואו תראו בשורות הבאות, הוא אומר שכן הישועה היא בלתי סופית, ולעולם לא יגיעו אל קצה. אולם הציפייה לישועה כוללת את כל האור האין סופי של הישועה. זאת אומרת, זה לא דווקא בחלק הראשון של דברייך, זה מה שהוא כותב, אבל החלק השני הוא כותב, שבעצם הציפייה לישועה היא הרבה יותר עוצמתית. כי הרי צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על ההסתכלות של המציאות המתוקנת והשלמה והאידיאלית, היא מציאות של אור אין סוף. אז היכולת להגיע לגאולה שלמה, מתוקנת בפועל, זה דבר שכל מה שבני אדם יעשו בעולם, זה כעין וכאפס מול היעד האינסופי, כי היעד הוא אינסופי. רב,
כאילו שגם עבור תשובה זה משמעותי כאילו, ותשובה זה גם משהו שהוא כאילו כל הזמן, כל החיים שלנו אנחנו צריכים להיות בו.
מעולה. אז דווקא מה שאת אומרת, אם ניקח את מה שאת אומרת עכשיו, כאיזשהו נקודה שיכולה להתחיל לבאר לנו את הדבר. אז באמת בהירור תשובה, אני חשבתי על רובד נוסף, אבל תכף נדבר עליו, אבל קודם כל מה שאת אומרת, וזה יפה, הירור תשובה, אתן מכירות מה שהרב קוק כותב בהקדמה לאורות התשובה. הירור תשובה הוא כבר תשובה. עוד זאת אומרת, אין כוונתו של הרב קוק לומר שם, שבהירור תשובה זה התחלה יפה של תשובה. ויש לך כוח, ובוא נראה מה אתה עושה עם הירור הזה. זה לא מה שכתוב שם. הוא כותב, הירור תשובה, הוא כבר תשובה, נקודה. אני לא יודע אם שם נקודה, אבל כאילו זה הכוונה.
אבל
זה מראה את הרצון האמיתי
שלנו באמת, ולא כי אני חושב שקצת המעשה עצמו הוא בידי השם. אם
אוקיי, יפה, מצוין. אז תכף נתייחס לדברייך בהמשך, לראות עד כמה באמת המקום שלנו בעולם המעשה, שלכאורה באנו לעולם כדי לפעול, כדי לעשות, אוקיי? אבל בהחלט האמירה הזו, רק נחזור לנקודה הזו של הערעור תשובה, הוא כבר תשובה, וצריך לזכור, ערעור תשובה פועל רבות, רק ערעור. ואת זה הרב קוק כותב באורות התשובה בפרק ז'. והוא כותב שם אמירה שבאה קצת לשנות לנו את ההסתכלות על הערעור. הוא כותב שם בלשון הזו, צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה, להאמין בכוחה של התשובה, ולדעת שבערעור תשובה בלבד מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. אתם שומעות? ערעור תשובה, והוא מדגיש, בגלל שרוב העולם חושב טוב, בירור תשובה הוא רק בסיס למה שיבוא אחר כך. אומר, לא, 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 תעצור. בירור בלבד מתקן הרבה את עצמו ואת העולם. עצם המחשבה הטובה היא פועלת, היא יוצרת, היא מפתחת, היא משנה עולם. וזו הנקודה החשובה בדוגמה שנתת ביחס לירור תשובה. כדוגמה נוספת נאמר, או נחדד את המשפט שכולנו אומרים בקבלת שבת, סוף מעשה, במחשבה תחילה. מה הפשט? ואחר כך נגיד את עומק הפשט. מה הפשט סוף מעשה במחשבה תחילה? מה הכוונה לנו? תסבירו לי. שכל מעשה יש מחשבה שמובילה אותו. המחשבה היא זו שמובילה את המעשה. ככה אנחנו עובדים. יש מוח ויש לב, יש ידיים ורגליים. אדם חושב ואז הוא פועל. אבל, וזה הסבר נכון, זה ודאי נכון, אוקיי? המחשבה מובילה את המעשה. אבל בואו תקשיבו איך אפשר להקשיב למילים קצת יותר ברובד נוסף, אוקיי? מעבר לפשט. סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, הסוף, הטופ של המעשה, הוא המחשבה שמתרוממת מכל... כוח המעשי מתרוממת. המחשבה שלי נהיית יותר פנימית, יותר עמוקה. והמחשבה הזו היא פועלת. מעצם היותה מחשבה עמוקה ופנימית יותר, וכמובן, שלב הבא, לעשייה יותר משודרגת. אוקיי? הרי ככה אנחנו מוצאים גם במתן תורה. עם ישראל אומר, נעשה ונשמע. מה קודם למה? מה יותר גבוה ממה? הנעשה הוא הנשמע, הנשמע, אומנם הנעשה לכאורה הוא התכלס, אבל החלק הרוחני היותר משמעותי זה הנשמע, כך כותב הרב קוק באורות התורה פרק ח', יש לו פרק שעוסק בנושא של הנעשה ונשמע, ואז הוא כותב, כיוון שהתורה מציינת את הנעשה, זה להוקיר את התורה מהצד המעשי שלה, אבל אז אנחנו מגיעים לנשמע, שזה הרובד היותר גבוה, אז אנחנו, אם אנחנו נשארים אנשים קטנים, אז אנחנו נגיד, סליחה, אנחנו בעולם העשייה. בעיקר זה התכלס, זה עיקר המעשה. טעות. כיוון שאנחנו, אמנם, נמצאים בעולם של טבע וחומר וגוף, אבל עיקר העולם הוא העולם הרוחני, האידיאלי, הפנימי. אז כל העניין שלנו של המעשה, זה רק להגדיל ולהאדיר את העולם הפנימי שלנו. אז אני עושה בשביל לשמוע טוב יותר. סוף מעשה במחשבה תחילה, במחשבה שהיא בעצם נבנית מכוח המעשה.
כמו אחרי המעשים
נמשכים. כמו אחרי המעשים נמשכים הלבבות, שזה ברמה אולי הבסיסית, קודם כל כדי להביא את האדם לעורר את הלב, אבל בהחלט נכון. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, עכשיו לפי מה שאת אומרת, זה לא רק כמשפט שאומר, תשמע, דרך הרגליים, המעשים נמשכים הלבבות, אלא המשמעות של המשפט הזה לפי זה, היא משמעות לכתחילה, אומרים לאדם, אחרי המעשים, נמשכים הלבבות, אוקיי? או בלשונו של ספר החינוך, אומר ספר החינוך, האדם נפעל כפי פעולותיו. זאת אומרת, ההשפעה של האדם היא בהתאם לפעולות שהוא פועל. עולם המעשה שלנו זה לא סוף דבר, אלא סוף דבר, מה כתוב בפסוק בסוף משלנו? הכל נשמע, סוף דבר, הכל נשמע. זה בעצם האמירה, שכל מה שאני פועל זה בשביל הנשמע, כן? אולי עוד דבר אני נזכר עכשיו, שבעצם חז"ל אומרים במדרש, שכשבחטא העגל, לפני חטא העגל במתן תורה, כתוב שירדו 120 מלאכים, ושמו לכל אחד שני כתרים, כתר שנעשה וכתר שנשמע, ואחרי חטא העגל, הם איבדו כתר אחד. אתן יודעות איזה כתר הם איבדו? איזה כתר? איזה כתר הם איבדו? תגידו לי, תנחשו, נו. יש אחת מהאפשרויות. מה הם איבדו? איזה כתר? של הנעשה. הכתר של הנשמע דווקא הוא נשאר. ככה זל אומרים. וזה חידוש נהדר. זה מאוד מתחבר למהלך שאנחנו אומרים עכשיו. מה שנשאר זה הכתר של הנשמע. איך אומרים, אומר ישעיהו הנביא, שמעו ותחי נפשכם. ברגע שאתה תדע לשמוע, להקשיב, להתבונן, אתה תוכל להשיג חיות. ברור, אני אומר באותה נשימה, שצריך לפעול ולעשות ולהגשבל, לא זה, בזה נגמרת האידאה. האידאה מטרתה היא בסופו של דבר להגיע למקום הגבוה הזה של השמיעה, כן. ברור שיש במה, אין פה ניתוק, הפוך, החידוש היפה הוא, שבתוך המעשה שאני עושה, נמצאת המחשבה. הרי אנחנו רוצים לחיות חיי תורה ומצוות, לא כמצוות אנשים מלומדה, אלא ממקום של עומק, ממקום של התבוננות. כולנו מכירים את המשפט, גם אותו בדרך כלל מסבירים בטעות, העיקר, הכוונה, מה זאת אומרת? העיקר להיות יהודי טוב בלב, זה לא, יש פה טעות חמורה. העיקר זה הכוונה שבמעשה, זה הכוונה של הכוונה. עיקר הכוונה, הכוונה היא הכוונה שבמעשה, לא שאתה אומר, שמע, אני עכשיו, העיקר, תחשוב, לא, יצאה לא נורא. נכון, עד כדי כך, שחזל אומרים, אדם שחשב לעשות מצווה, הנה, זה אולי עוד ראיה לדבריי, כתוב, חשב לעשות מצווה ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, מכירות את זה, נכון? מה זאת אומרת? מה זה הכאילו הזה? סתם שאלתי את עצמי, מה זה הכאילו? תגיד, זה לפני משורת הדין? לא! קדוש ברוך הוא אומר, אנחנו בעולם רוחני, גם עכשיו, אנחנו בעולם רוחני, ועולם העשייה הוא מעטפת, שעוזרת לנו לגלות את העולם הפנימי שלנו. כל מה שהאדם פועל, כל מה שהאדם עושה, צריך להבין, זה לא רק בעיבה, במשמעות הזו, ופה אני אומר נקודה מאוד חשובה, הרב יוסי היה איש מעשה, אבל היה איש מעשה, שכל המעשים שהוא עשה, הרימו אותו, לכן אמרתי קודם, ולא בכדי שהוא היה גדול ממני בכמה עשרות שנים, כי עולם הרוח שלו היה עם עוצמות אדירות מכוח המעשה שהוא עשה. כי הוא פעל כל כך הרבה, וזה העצים אותו. את מי, את מה זה העצים? לא העצים עכשיו את החשבון בנק שלו, אלא העצים את האישיות שלו, את העולם הפנימי הרוחני שלו. זה הנקודה החשובה שצריך להבין. ולכן הציפייה לישועה, עכשיו נבין מה שאומר פה הרב חרל"פ. חד משמעית, זה אולי אפילו הייתי אומר בדברייך, נחדד אותם יותר, שכדי לבחון את המעשה, עד כמה אני עושה את המעשה נכון, זה לראות עד כמה המחשבה שלי מתרוממת, עד כמה העולם הפנימי שלי נהיה עשיר יותר. כי זה לא תכלס. אנחנו לא באנו רק לעולם של תכלס, של עשייה. מתוך העשייה, אני צריך לבוא לשמיעה פנימית יותר. כמו שאמרתי לכם קודם, נעשה ונשמע, זה לא אני אמרתי, התורה אומרת, נעשה ונשמע. אולי עוד דבר, תזכרי רגע את השאלה, אבל עוד דוגמה עכשיו, אני חושב לעצמי, פרשת השבוע שהייתה, כן, בפרשת שמיני, הרי משה רבנו ואהרון נכנסים כדי לבנות את המשכן ולהשרות שכינה, ומה קורה? השכינה לא שורה, אהרון נכנס בהתחלה וזה לא עובד, גם משה נכנס ואז הם מבקשים רחבים, ואז שורה השכינה. למה העיכוב הזה? סתם שאלתי את עצמי, למה העיכוב הזה? למה העיכוב הזה קורה? והתשובה לעניות דעתי, כי הקדוש ברוך הוא רצה לומר גם למשה ולאהרון ולנו לדורי דורות, עם כל זה שציוויתי אתכם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, העיקר זה לא העשייה שלכם, אלא זה בעצם בסופו של דבר הורדת השכינה שבאה מהקדוש ברוך הוא, שהוא פועל את המציאות. ולכן ההבנה הזו שכשאדם פועל, ואנחנו נדרשים לפעול, אבל מתוך תובנה גבוהה ועמוקה, שהקדוש ברוך הוא זה שפועל את המציאות, זה הנשמע. הנשמע זה לרגע אני לא מחזיק טיבותה לעצמי, כאילו שאני עשיתי ואני פעלתי. זה המבט הפנימי של עולם המעשה. לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. והשילוב המדויק הוא, אני יודע שיש לי כוח, אבל אני יודע שהכל ממנו יברך, כן. אוקיי, אז מעולה. אז קודם כל, השאלה היא טובה ונכונה. הרי אנחנו לא לוקחים, וזה חשוב לדעת, בעבודת השם שלנו, לא לוקחים משפט ואומרים, זהו, הציפייה לישועה היא זו שפועלת המציאות, וזהו זה, ובואו נשלב ידיים. אלא ההבנה המעמיקה של מה שאומר פה הרב חרל"פ, וגם בהמשך דבריו נראה, שבעצם הוא אומר, ברור שצריך לפעול, אבל צריך לפעול מתוך הכרה שהציפייה היא פועלת, כמו הדוגמה שהיא נתנה, עירור תשובה הוא כבר תשובה. הכוונה במעשה, סוף מעשה במחשבה תחילה, כל הדוגמאות שנתתי, שבעצם באים לחדד לנו שאנחנו, הרי אם הייתי שואל אתכן, שאלה, האם אנחנו חיים בעולם חומרי? טבעי או בעולם אלוקי, נשמתי? מה הייתה התשובה? יפה, אתן חכמות. כן. אבל מה יותר, באופן פשוט, אדם אומר, אנחנו בעולם של טבע, בעולם של חומר. נכון? הרי אתן עומדות מול המראה, אתן רואות לא את הנשמה, אלא את הגוף. אז באופן טבעי, אדם אומר, אני בעולם של חומר. זו טעות. זו טעות אופטית, כן, שאדם טועה. אנחנו בעולם מאוד רוחני, ולכן גם עולם העשייה הוא בא לעזור לנו לגלות את העולם הפנימי, הרוחני, האלוקי שבנו, בכל דבר ובכל תחום. זה עיקר החידוש, ולכן הציפייה לישועה כדבר שמעמיד, כדבר שנותן כוח לאדם לפעול ולעשות. אוקיי, הרי תמיד עולם המחשבה של האדם היא הרבה יותר גבוה מאשר עולם המעשה. כך אמור להיות, אוקיי? מציאות מתוקנת, זה שהאדם חולם, וחושב, ושואף, ומצליח להגשים 20%, 40%, 80%, תלוי עד כמה הוא משתדל, אוקיי? אבל עולם המחשבה של האדם הוא מה שבונה בסופו של דבר. צריך לזכור, הרי חז"ל אומרים לנו בספרי, לעולם, גם בעבודה המידותית שלנו, לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשיי? למעשינו, אבותיי, וזהו, נגמר. מעשי אבותיי, תזכרו את ההמשך, עוד שלוש מילים, אברהם, יצחק ויעקב, לא סבת רבא שלי, אלא אברהם, יצחק ויעקב, לא פחות ולא יותר. אתה רציני? כן. תשאף תמיד למעלה, זה הציפייה. זה השאיפה כל הזמן, להיות במקום שאתה לא עוצר. אתה לא אומר, זה העולם המעשה, זה המוגבלות שלנו, מגבלות החומר ומגבלות עולם העשייה. ולכן זה יש פה חידוש ענק, שמחזק אותנו פה הרב חרלאפ, לחדד את הערך של הציפייה, ולהבין לא כמסלול נפרד, ההערה שלך היא נכונה, ודאי לא כמסלול נפרד, זה לא סותר את הדברים, אלא זה בא להעצים את עולם העשייה, מתוך הכרה שעד כמה בעולם של מחשבה, מחשבה פועלת ומחשבה יוצרת. הרי אתן יודעות מה אני תמיד אומר, תחשוב טוב, לא יהיה טוב, תחשוב טוב, כבר טוב, מה זאת אומרת? עצם המחשבה היא פועלת, היא יוצרת, מצוין, הלאה. בואו תראו את המשך הדברים, כן. איך אפשר לפעול, להרגיש את הרוחניות יותר של העולם, ללמוד תורה, לקיים מצוות, להתבונן עם עצמי, זאת אומרת להבין עיקר ותפל בחיים, זאת אומרת להבין בעצם מה משמעות החיים, מה תכלית החיים, זאת אומרת אנחנו בעצם כל הזמן מחדדים את זה לעצמנו, כי העולם מאוד מאתגר ומבלבל גם כן, ולכן, זה, אגב, זה לא דיעבר, לכתחילה הקדוש ברוך הוא ברא, אותנו שהנשמה בתוך הגוף, והנשמה היא נסתרת, אוקיי? הרי צריך לזכור, אולי זה עוד דוגמה יפה, מכוח השאלה שלך, אני אומר, הרי כך בן אדם, שיש לכל אדם שיש לו גוף ונשמה, מה החלק הדומיננטי בו? הנשמה או הגוף? תשובה פשוטה, ודאי שהנשמה, אוקיי? ויותר מזה אני אשאל, עוד שאלה נוספת, כך אדם, תעשה לו אבחון, אבחון עצמי, תעשה לעצמך אבחון, מה שנקרא, של מי אתה, מה אתה, מה הם הכוחות שבך, לטוב ולמוטב, מצוין. תעשה לעצמך אבחון, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אחרי שתעשה את האבחון, כמובן באופטימיות, צריך לעשות אופכים תמיד, ממקום אופטימי שאנחנו מאמינים בעצמנו, לא מתייחים, אבל מאמינים בעצמנו וכו', ואז תיקח אחרי את האבחון, את הדף של האבחון, ותגיד לעצמך, רגע, האם באישיות שלך, ונגיד אתה כבר בין כך וכך שנים, לא 15-20, אתה כבר שואל קרבות, 50, 60, 70, אתה כבר יודע את החיים. נשאל אותך שאלה מעניינת, תגיד לי, ממה שאתה למדת להכיר את עצמך, האם אתה מודע לכך שהעולם הפנימי שלך הוא הרבה יותר עשיר מהעולם שהכרת, מהעולם החיצוני שאותו הגדרת? זאת אומרת, במילים אחרות אני רוצה לומר, שבכל אדם, בכל רגע נתון, רב הנסתר על הנגלה, ולא חשוב באיזה גיל. ולמה זה? עכשיו זה לא בא לי האש, הפוך, זה בא להעצים. זה בא להגיד, השתבח שמו, הרי אני לא מכיר את עצמי, חשבתי שאני מכיר את עצמי, אני מכיר, מחובר לעצמי, אוהב את עצמי, שמח עם עצמי, הכל טוב, אבל יודע שיש לי עוד אור אינסוף בתוכי, יש בי עוד חלק נוסף ונסתר. אגב, הרב קוק כותב את זה באורות הקודש, בפסקה קצרה וחשובה באורות הקודש ג', אי ידיעת האופי העצמי. ודאי שמעתם פעם את הפסקה הזו, הרב קוק כותב ואומר, שבעצם כל אדם באשר הוא הולך סביב האומדנה. מה הכוונה? אנחנו חיים בסימן שאלה, אנחנו כאילו לא מודעים. יש מודעות נפלאה לעצמנו, ודאי כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו במודעות מדהימה, אבל מתוך הבסיס הזה אתה גם לומד להכיר שיש עולם נסתר, שאתה לא מכיר אותו. וכיוון שאנחנו אנשים משתדלים להיות אנשים גדולים, אז אנחנו מתחזקים מזה. אני מבין, וואו, יש לי עוד עולם פנימי שעוד לא גיליתי אותו, שאני צריך לגבור עד 120, וזו הציפייה לישועה. מה זה? כמו התורה, נכון? בלימוד תורה. אוקיי? אז בואו תראו, תסתכלו, בואו נדלג רגע, הזמן כל כך מתקצר, אי אפשר לעצור אותו, אז תראו באגרות הראייה תשנון ג', זה איגרת שהרב קוק שלח לרב חרלאפ, בהקשר הזה של הנושא של הציפייה לישועה, אוקיי? ומזה אמרתי שוב, לעניות דעתי, אפשר להתווכח, הכל פתוח, הכל בסדר, לעניות דעתי, בתפיסה או בהבנה, שהרב קוק בא לחדד את הדברים מתוך דבריו של, של הרב חרלאפ. אז הוא כותב כך, במושג ציפיית ישועה, אין ספק שהרוממות וההשפלה של תכונת הישועה, תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה. נקודה, שלוש נקודות. מה הוא כותב כאן? דהיינו, הציפייה לישועה יכולה להיות מרוממת, ויכולה להיות משפילה. תלוי, כמו שראינו באורות ארץ ישראל. יכולה להיות כוח ומאמין, כן, להיות במקום שאתה מחזיק, מתחזק את עצמך בגלות, מכוח הציפייה הזו לישועה. אבל בגאולה אתה צריך לפעול, לכאורה. אבל בא הרב קוק בכבודו ובעצמו כותב, שיש משהו בציפייה שהוא מרומם, שהוא מגדל, שהוא מפתח, ובואו תראו את עכשיו את המשפט הבא, זה דבריו של הרב קוק כאן, הדגשתי אותם יותר, על כן, סופי הישועה, הם מביאים את הגאולה, אוקיי? ושוב הוא כותב, כמה גדולה היא החשש שזה קלט כסף נטיות, או שלא יודע אותה צפיית ישועה, המחרפת כל משיח השם, מנותקת מן הטבע, וכל מסיבותיה, מצורת הצפייה נטבעת בכל חומר שאלת הדין. אבל, אז נכון, אומר הרב קוק, ברור לחלוטין שיש פה סכנה, בהבנה שטוב, יהיה טוב. זה כאילו מה יהיה, יהיה טוב, ולהגיד אני מצפה לישועה והכל יהיה בסדר. ברור, אבל ההבנה, הנוספת שאומר לנו כאן הרב קוק, במה שהדגשתי, שצופי הישועה, הם מביאים את הגאולה. עצם הציפייה היא פועלת, היא מפתחת, היא בונה, אוקיי? כשכמובן, הציפייה הזו, יש לה גם השלכה מעשית, מאוד, אוקיי? וזה נראה בחלק האחרון של, של דברי, דבריו של, של הרב חרלאפ, כן. אז אמרתי, אם אדם קטן זה מייאש, העולם בכלל הוא מאתגר, ברוך השם. זאת אומרת, אנחנו בעולם מאתגר כל הזמן. עכשיו, כשאני מסתכל על שאיפות, על אידיאלים וכו', אז אם אני רואה את הדברים בראייה, מה שנקרא תאום ציפיות נכון של עצמי מול המציאות, אז זה מגדל אותי. אם לא, זה יכול בהחלט לחנוק אותי, אפילו להלאות אותי ולעשות אותי אדם קטן. אני מסכים עם הדבר הזה, ולכן זה מה שאומר הרב קוק כאן, שבאמת הציפייה לישועה יכולה להיות קציצה בנטיעות, לקצץ בנטיעות, כאילו זה יכול ליצור לאדם, כאילו שהוא אומר, טוב, השם יעזור. נכון, אנחנו גם לפעמים משתמשים בביטוי הזה, אנחנו אומרים, השם יעזור. מה זה השם יעזור? השם עוזר כל הזמן. אתה צריך לפעול ולעזור לו. מה זאת אומרת? כי הוא מצפה ממך שתפעל. כן, אז אנחנו נמשיך להשתמש בביטוי הזה, השם יעזור, אבל הכוונה היא, צריך לזכור איך השם עוזר, דרך זה שאתה עוזר לעצמך, כי זה מה שקודם כל מצפה ממך, אבל הכל בא, בהקשר שוב של הלימוד שלנו היום, מהציפייה הזו, מההבנה שיש פה עולם יותר מתוקן, יותר מושלם, ועד רבה, תזכרו, השלמה, האידאית, המתוקנת, בואו ניתן לכם דוגמה לזה, הרב קוק בתחילת עולת ראייה כותב ביחס לתפילה. הרבה פעמים, בואו תראו איך אנחנו, לא אנחנו, אבל הרבה בני אדם, עלולים ליפול בקטע של התפילה בצורה הכי, למה? הוא בא לתפילה, הוא מרגיש, אז מה, נתחיל עכשיו לדבר על ישועה, ועל גאולה, ועל הצדיקים, ואת אחרי זה, אני לא שם בכלל וכו'. ואז אתה אומר לעצמך, טוב, בואו, פחות בדברים, אני יודע, פרקטיים, מעשיים, נהיה שם ועושה שלום עם רומא, ועד התפילה הבאה. בא הרב קוק וכותב בעולותה, הוא צריך לרחף מעל המציאות. מה זאת אומרת? כן, תהיה בתפילה בעולם שכולו טוב, דבר עם השם יתברך, תחשוב על, על בניין המקדש, תחשוב על בניין ירושלים, תחשוב על מציאות, נכון שאתה תעשר ששלום במרומה ואתה תחזור למציאות האפורה, אבל עצם העובדה שאתה עכשיו בדקות מסוימות מתחבר למציאות העליונה המתוקנת והשלמה, זה נותן לך אחר כך כלים להתמודד עם מורכבות החיים, עם האתגרים של החיים. אם אנחנו נהיה אנשים קטנים, שגם השאיפות שלנו יצטמצמו, כי עזוב, בוא לא נחשוב גבוה, בוא לא נחשוב למעלה, ולא נשאף למעלה. אז הנה לנו כדוגמה, נותן ערכו, כן, אתה צריך להיות במקום הזה שבו אתה עכשיו מדבר עם השם, העולם מסביב לגמרי לא נוגע בך. אבל המטרה, מה המטרה? להיות רחפן? לא. המטרה היא לחבר אותך אחר כך אל החיים בצורה הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר מתוקנת. וזה הרעיון של הדבר. כמובן, הציפייה הזו לישועה, היא גם מחנכת אותנו, זה אולי נקודה נוספת, להיות אנשים כלליים יותר, להיות אנשים שחושבים לא על הדלת אמות שלנו, אלא להסתכל תמיד מתוך מבט רחב יותר. תראו זה בפסקה אחת לפני הסוף שבדבריו של החרל"פ, אומנם כשמגיע תור התגלות צעדי הגאולה, ראשית התשובה היא לשוב ולהקיץ מחדש את מושגי הכלל הנעלם של ישראל, ולהתנער לאט לאט מהפרטיות, זאת אומרת להיות במקום שכל הזווה, איפה אני יכול להועיל, איפה אני יכול לשנות, וזה נקודה, חשוב לדעת, זה לא בונוס, זה הרבה אנשים טועים בגלל השבוע, שיחה עם איזשהו אנשים מסוימים, ודיברתי על איזשהו עניין, לא, הרב הוא אדם כללי, אבל אנחנו אנשים פרטיים, מה זאת אומרת? אבל אתה תקשיב טוב למה שאתה אומר, יש מושג כזה, אדם פרטי, מה זה אדם פרטי? אתה בן תורה, אתה עבד השם, אדם יכול להיות עבד השם, להיות אדם פרטי? לא הבנתי. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מקשיב טוב למה שאתה אומר, הרי בוא תבחן את הדברים שלך מול השם, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממך? להיות אדם פרטי? אמר, לא, ודאי שלא.